אוקיי, אז הנה, עכשיו אני מקליט. אז יש עוד פעם, אז חזרתי על ההבחנה בין שליחות, בין שני מכניזמים של שליחות, יפוי כוח ויד אריכתא, מחלוקת הטור והרמב״ם, הסתייגות במת המשלח, האם גם שם הרמב״ם יגיד שהשליח יכול לבצע את העניין, בפשטות לא. דיברנו על שליחות על כוח ושליחות על מעשה, ועכשיו אני רוצה להיכנס לסוגיה הבאה, אנחנו הגענו עד שליחות בשחיטת קודשים. זאת אומרת, ראינו שהגמרא בתחילת הפרק מחפשת מקור לדין שליחות. מאיפה אנחנו לומדים את דין שליחות? דיברנו על זה, האם זה מקור לשליחות בקידושין או מקור לשליחות בכלל. נראה מהגמרא שהכוונה למקור לשליחות בכלל. היא מביאה כמה מקורות, בהתחלה שליחות לגירושין, ושילח ושילחה, הוא עושה שליח, היא עושה שליח, והשליח עושה שליח. אז לומדים את זה מהפסוק, בריבוי של הפסוק ושילחה. אחר כך דיברנו על שליחות בקידושין, שנלמדת מהשליחות בגירושין, הגמרא פורכת את הלימוד, ואז היא אומרת, יש הכשל ויצאה והייתה. אחר כך הגמרא עוברת לשליחות בתרומה, כן תרימו גם אתם, לרבות שלוחכם. אז רואים, מהפסוק הזה מתרבה גם כן מושג השליחות, הגמרא עושה צריכותה בין המקורות השונים, פשוט קצת חוזר כדי שנהיה בעניינים. נראה את זה פה, באמת ברפרוף, פשוט להיכנס חזרה לעניין. הנה, אני משתף. אז הגמרא ב... עוד רגע זה יגדלת. אוקיי, אז הגמרא בתחילת פרק שני, אחרי שכן מצווה בו יותר מבשלוחו, דיברנו על זה בהתחלה, אחר כך הגמרא אומרת, שליחות מנהלן, כן, מאיפה אנחנו יודעים שליחות, ושילח מלמד שהוא עושה שליח, ושילחה מלמד שהיא עושה שליח, ושילח ושילחה מלמד שהשליח עושה שליח. ודיברנו על מילי, על שליח שעושה שליח, כל זה דיברנו, אני רק עושה תזכורות. אשכחן בגירושין, בקידושין מנהלן, מצאנו מקור לשליחות בגירושין, אז מאיפה אנחנו יודעים שליחות בקידושין? וחיתאי מדיאליף מגירושין, ועל הגירושין שישנם בעל כורחה, אז יש פרחה, אמר קרב יצאה והייתה מקיש הוויה ליציאה, מה יציאה משווה שליח, והוויה נמי משווה שליח, אז מקישים קידושין לגירושין, ולכן יש שליח גם בקידושין. ולעד אתננה אומר לשלוחות צאת רום, עכשיו עוברים לתרומה, כן? תורם כדעת בעל הבית, ואם אינו יודע דעת בעל הבית, תורם בבינונית 1 מ-50, דיברנו על זה שיכול להיות שאלה גדולה, האם בכלל בתרומה צריך שליחות? כי יכול להיות שבתרומה אפשר להפריש תרומה גם אם אני לא הבעלים. אין כוח מיוחד שנמצא לבעלים, ודיברנו על זה שיכול להיות שזה שליחות לכוח, שליחות למעשה, ולא שליחות לכוח, אולי זה אפילו המקור לעניין של שליחות למעשה, זו ההצעה שהצעתי לגבי המקור של שליחות על מעשה. אחרי תרומה, אומרת הגמרא, ועד אתנן חבורה שעבד פסחה, אמר לאחד צהוב וקש ושחוט עלינו, והלך ומצא ושחט, והן לקחו ושחטו, אם שלא נשחט ראשון הוא אוכל משלו, והם אוכלים ושותים עמו. בסדר? זה בעצם המקור הבא, הרביעי, לעניין שליחות. אוקיי? אז פה אנחנו, בעצם פה אנחנו נמצאים, אז אני עובר לדף שלנו. טוב, ועד אתנן, כן, אנחנו יודעים שאולי רק הקדמה קצרה, בקורבן פסח יש גם הסיכום עולה דרך אגב למודל, מי שלא מעודכן, אז מה שאתם רואים עכשיו מול עיניכם הנדהמות, זה הסיכום, אוקיי? הוא יגיע למודל, אחרי השיעור. אוקיי. אז רקע, בפסח, בקורבן פסח צריך להתמנות. זאת אומרת, יש חבורה שמתמנה על הקורבן, ורק מי שמנוי על הקורבן יכול לאכול. אני חושב לפרטי ההתמנות, זו סוגיה מעניינת מאוד, מה זה בדיוק הדבר הזה, התמנות. האם זה שותפות ממונית, כולם צריכים להיות בעלים על הקורבן, או שהם המתכפרים של הקורבן בהגדרה של הרב מבריסק, כמו בקורבן רגיל, זאת אומרת יש הגדרה של בעלים, אבל הבעלים לא חייב להיות הבעלים הממוני, אלא הוא המתכפר בקורבן הזה. אז השאלה מה בדיוק המשמעות של ההתמנות, בכל אופן יש דין שנקרא למנויו, כן? פסח נאכל רק למנויו. עכשיו במשנה בפסחים, בדף כף צדיק ח' כתוב ככה, ועד אתנן, חבורה שעבד פסחה ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו, והלך ומצא ושחט, והן לקחו ושחטו, אם שלא נשחט ראשון הוא אוכל משלו, והם אוכלים ושותים עמו. כן, אז יש חבורה, הפסח, הקורבן עבד להם, ברח, אוקיי? אז הם אמרו לאחד מהחבורה, לך תחפש לנו איזשהו קורבן אחר, שיהיה לנו קורבן אחר, וכשאתה מוצא אותו כבר תשחט, כנראה שלא היה הרבה זמן, תשחט אותו. עכשיו הוא הלך ומצא ושחט. עכשיו גם הם בינתיים חיפשו, הם לא ידעו אם הוא ימצא או לא ימצא, גם הם חיפשו קורבן, וגם הם שחטו. כן, צריך לזכור, בערב פסח כולם קונים קורבנות, השוק הקורבנות כנראה עם מעט היצע והמון ביקוש. אז לכן כולם בלחץ אם הם ישיגו קורבן או לא ישיגו קורבן. אמנם כל ישראל יוצאים בפסח אחד, כמו שהגמרא אומרת בהמשך, אבל בוא נגיד צבאים לא תצאו מזה. אז קיצור, הוא שחט את הפסח שהוא מצא, והם שחטו את הפסח שהם מצאו. אז אם שלא נשחט ראשון, אז הוא אוכל משלו, והם אוכלים ושותים אמו, אם שלא נשחט ראשון. כן? אם שלהם נשחט ראשון, אז הוא לא אוכל. זה המשך המשנה, לא חשוב לעניין. בכל אופן, אז מה רואים מכאן? רואים שכשהוא שוחט, אז הוא נחשב כשוחט מטעמם, הוא שליח שלהם. כי עובדה שהם אחרי זה יכולים לאכול משלו. אוקיי?
למה שלא יביאו פשוטו כוחה
מכהן,
ששוחט
קורבן,
שהוא
השריח
של הבעלים?
זה שלוחת הרחמן, השלוחת דידן, זה מכניס אותנו לכל מיני מחלוקות שהן לא פשוטות בעצמן. אבל עקרונית נכון, גם שם יש מושג של שליחות. למרות שגם שם אפשר היה להתווכח, כן? השאלה אם הקורבן הוא שליח במובן הרגיל, זה אומר שבעצם הבעלים היה זה שצריך להקריב את הקורבן. ויכול שהבעלים רק המתכפר, והכהן הוא זה שמקריב את הקורבן. הבעלים הוא המתכפר, ואז יכול להיות שלא צריך בכלל מושג של שליחות, זה אולי אפילו הצד של שלוחי דרחמנה. את לכן רואים את הכהנים בתור שלוחי דרחמנה, לא בתור שלוחים של הבעלים, כי לא צריך שהבעלים ישחט, אז ממילא שוחט, או לא שוחט, לא ישיר, רק ישחט, אלא יקריב. אז לכן מושג השליחות בכלל לא ברור אם מופיע שם. בכל אופן, אז רואים משם שיש שליחות בשחיטת פסח, אומרת הגמרא מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שיש שליחות? כן, זה משנה, שלא מאיפה המשנה יודעת בחינת פסוק, כן, מאיפה בתורה יוצא העניין הזה. וכי תימא דיאליף מאנח, מה זה אנח? גירושין, קידושין ותרומה. נכון, ראינו את הצריכות עוד ביניהם, גירושין, קידושין ותרומה. מה לאנח שכן ישנן חול אצל קודשים? כן, זה חולין, לא לומדים חולין מקודשים, השאלה היא האם זה סתם חילוק, או שבאמת יש פה יותר מקום בחולין, ששליח יתפוס מאשר בקודשים. לפעמים יש פרחות כאלה, זה תלוי בגמרא בחולין, הם עושים פרחה כל דהו על בניין אב. פרחה כל דהו, הכוונה, זה שונה. אני לא מתחייב שזה יותר חמור או פחות חמור, אבל זה שונה. כן, כמו איסור הממון הלא ילפינה. איסור הממון הלא ילפינה זה לאו דווקא בגלל שממון ואיסור, אחד מהם קל והשני חמור. זה שתי קטגוריות שונות, אתה לא יכול ללמוד אחד מהשני. בסדר? גם בלי להתחייב לחומרה וכולה. כאן אני טענתי, דיברנו על זה קצת על הגמרא. אני... בדיוק. למה? נו, אז מה זה פרחה כל דהו? פרחה כל דהו, מה זה איסור הממון הלא ילפינן? למה לא? מה הבעיה? תלוי בעיה. אז אם יש היגיון מסוים, אז תגיד אותו. למה אתה אומר לי איסור הממון הלא ילפינן? תגיד, מה לאיסור? שכן, איסור הוא, אני לא יודע מה, הוא בעד אחד. עד אחד נאמן באיסורים, ובממון צריך שני עדים. לא יודע, סתם.
מה שהוא אומר, אני חושב שהוא צודק, כי הרי תמיד יש פרחה כל דהו, אם זה שני דברים, אז יש
ביניהם הבדל. זאת שאלה אחרת, הפוכה במובן מסוים.
לא, אז
אתה לוקח עד אבסורד את הטענה הזאת. טוב, אז זה פה, נכון, אבל זה לא... אבל זה לא יחס קונקרטי של חומרה וקולה. ברור שצריכה להיות רלוונטיות. אתה לא יכול לפרוח שזה כותבים בעין וזה כותבים באלף. זאת אומרת, זאת לא פירחה רלוונטית. אבל, 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 אבל גם אם יש רלוונטיות, זה עוד לא אומר שיש יחסי קולה וחומרה. ולכן זה נקרא עדיין פירחה קולה.
ראשון, אני מאוד מוזרה שכן ישנן חול אצל קודשים. למה לא להגיד, מה להנח שכן חול?
מעניין, לא חשבתי על זה. זה... אתה מזכיר לי... לא, יש לשון כאלה, אני חושב. אתה מזכיר לי... לא חשבתי על זה, אבל נדמה לי ש... אני מאוד לא אוהב את האמירות האלה שאומרות שיש קדושה במצוות, שהכל קדושה וכל מיני דברים. כי זה פשוט לא נכון, קטגורית. זאת אומרת, מצווה וקדושה אלה שתי קטגוריות הלכתיות נפרדות. יש תשמישי קדושה ויש תשמישי מצווה, אלה נזרקים, אלה נגנזים, יש הבדל גם הלכתי. מושג הקדושה הוא קטגוריה מובחנת היטב. אוקיי? והיא שייכת רק לעולם הקודשים. מצוות זה קטגוריה אחרת. אוקיי? אבל בכל זאת אנחנו רואים, יש גם ראשונים וגמרא, רואים שהרמב״ם כותב נגיד בשורש הרביעי, הרמב״ם דן בקדושים תהיו, זאת אומרת, למה הוא חולק על בהג שמנה את זה, אז הוא אומר, למה לא מונים את קדושים תהיו? הוא אומר, הרמב"ם, לא צריך למנות את זה במניין המצוות, בגלל שקדושים תהיו פירושו, תעשו את המצוות ותתקדשו בעשיית המצוות. מביא איזה ספרה, נדמה לי, שאומר את זה. תתקדשו, יש לזה מקורות בחז"ל ובראשונים, שיש קדושה במצוות. אז מה פשע, איך זה מתיישב עם העניין הזה, שקדושה ומצוות אלה שתי קטגוריות נפרדות? התשובה היא שברור שיש מימד של קדושה במצווה, גם במצווה. קדושה זה נוכחות של הקדוש ברוך הוא, נדמה לי, זה פחות או יותר ההגדרה. עד כמה שהנוכחות היא גלויה, אז זה קדושה. נגיד, 10 קדושות הן זה רמות נוכחות שונות, משנה בכלים, כן? רמות נוכחות שונות של הקדוש ברוך הוא. בבית המקדש הוא מופיע באופן יחסית גלוי, אז זה מקום מאוד קדוש. בקודש הקודשים עוד יותר גלוי. בירושלים פחות, בארץ ישראל פחות וכן הלאה. זאת אומרת, רמת הנוכחות או ההופעה של הקדוש ברוך הוא, זה כנראה מידת הקדושה שיש בדברים. זה המשך חוכמה, פרשת השבוע. משך חוכמה על כי תישא. שבירת הלוחות, המשך חוכמה של ליבוביץ' כל כך אהב. כן, שבשבירת הלוחות, שהוא אומר למה משה רבנו שבר את הלוחות, כי ברגע שהוא ראה שעם ישראל עובד לעגל, הוא רצה ללמד אותם שאין שום דבר קדוש חוץ מהקדוש ברוך הוא. אפילו לא לוחות הברית. הוא שבר את זה, הוא פשוט אומר, עזבו, אתם רואים, גם זה אבן. זאת אומרת, בטח העגל שאתם יצרתם. זאת אומרת, אין שום דבר קדוש חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז מה זה כל מושגי הקדושה בהלכה? מה, הוא לא ידע את זה? הנקודה היא שמקור הקדושה זה הקדוש ברוך הוא. דברים קדושים זה נוכחות גלויה של הקדוש ברוך הוא. ככל שהנוכחות יותר גלויה, אז הדבר יותר קדוש. אבל הוא קדוש בגלל שיש בתוכו אלוקות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה הדבר היחידי שקדוש. אין דברים שהם קדושים מחמת עצמה. וגם הוא מקבל את הקטגוריה הזאת. אוקיי? אז לכן גם מושג הקדושה בעצמו הוא בעצם... זה לא באמת קדוש הקורבן, אלא הקדוש ברוך הוא נוכח בקורבן, בעולם הקודשים, בצורה יותר מפורשת, יותר מובהקת. ולכן הדבר הזה נקרא קדוש. במובן הזה, אז גם מצוות בעצם אפשר לדבר עליהן במושגי קדושה. רק שם הקדוש ברוך הוא נוכח באופן פחות גלוי. זה פחות קדוש. עכשיו אני חוזר להערה שלך, מה הכוונה ישנו חול אצל קודשים?
מעורב?
יחסי. לא, זה עולם יחסי. זאת אומרת, עולם המצוות ביחס לקודשים הוא חולין, יש בו קדושה, אבל ביחס לקודשים הוא פחות קדוש. בסדר, אז לכן... כן צריך, כי אם זה שתי קטגוריות נפרדות, לא, אם זה שתי קטגוריות נפרדות, אז אין, עולם המצוות הוא לא קדוש.
לא, מספיק, בשביל להגיד את הרצף מה שאמרת לדורון, מספיק רק להגיד שקדושה זה דבר שבא בדרגות. ואז אתה כבר יכול...
זה מה שאמרתי.
כן, לא חייבים דווקא את ההגדרה של
הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. לא, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא זה סוגריים, אני רק טוען ש...
יש 10 קדושות וזה...
אני רק טוען, לא, לא מספיק שיש 10 קדושות. כי אתה צריך גם להראות שבמצווה היא גם שייכת לסולם של הקדושות. יכול להיות שבמצווה בכלל זה סולם אחר, זה לא קשור. כמו שיש טומאה וטהרה, קדושה וחולין, אסור ומותר, זה קטגוריות שיכולות להגדיר צירים נפרדים לגמרי. מה שרציתי לטעון זה שהמצוות שייכות גם הם לסולם הזה של הקדושות. וכל ה10 קדושות, בעצם יש 11 קדושות. 10 קדושות זה הכל בעולם הקודשים, בחוץ מזה יש מצוות, שגם זה איזושהי רמת הקדושה הכי פחות, הכי פחות נוכחת של הקדוש ברוך הוא, הכי פחות מובהקת, אוקיי? הכל על סולם אחד. לא יודע, אולי זה תשובה, סתם קפץ לי בגלל שאתה שאלת.
יש תרומה,
עוד פעם? נכון, יותר מזה, אני חושב שאפילו שאלנו את זה, אני נזכר עכשיו, שמעתי את אותו דבר על קידושין.
מה שהוא אומר את זה באמת?
כן, עכשיו...
אבל אמרתי אותו דבר על קידושין גם. על קידושין, הגמרא בקידושין בדף ו', הגמרא אומרת, מי שמקדש חצי אישה, אז היא לא מקודשת. שואלת הגמרא, וליהווה כמקדש חצי קורבן, כן, אומר, הגלה של זו עולה, אז פשטה קדושה בכולה, כן, זאת אומרת, ברגע שאני מקדיש חלק מבהמה, זה מתפשט על כל הבהמה, אחרי זה רק באיבר שהנשמה תלויה בו, לא חשוב, וברמה העקרונית, אז למה באישה, אנחנו לא אומרים שפשטו הקידושים בכולה, אז הגמרא, לא משנה, הגמרא אומרת, יש דעת אחרת שמעכבת, הדעת של האישה, הקורבן אין לו דעת, וכן הלאה. אז משם לומדים, גם ראשונים וגם אחרונים, שקידושין, שיתוף השם עם קודשים, הוא לא מקרי, אלא קידושין שייך לעולם הקודשים, אוקיי? ולכן מנסים ליישם שם את הרעיון הזה של פשטה קדושה בכולה, ויש תוספות בעמוד ב' שם, בעמוד ב', שעושה נפקא מינה מה הדבר הזה. אם הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת, אז באמת ישנם מצבים שבהם הקידושים יפשטו בכולם. אבל אם הוא אומר לה, הרי את מאורסת, למרות שזה אותו דבר, שניהם זה לשון של קידושים. אז לא. זאת אומרת, רק אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת, כי זה שייך לעולם הקודשים.
זה לא מתאים עם ההגדרה שנתת לקדושה.
למה?
להגיד שקידושין זה מצווה שהיא באופן מיוחד מבטא.
ברור, בגלל השותפות של הקדוש ברוך הוא, הזיווג, השותפות שלו בזיווג.
נשמע כמו דרשה לשבע.
לא, 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 זה מה שאני אומר. זה היה יכול להיות דרשה לשבע ברכות, אבל חז"ל כנראה ראו את זה כאמירה רצינית. כי הם תפסו את זה כקדושה אמיתית.
אז
זה מסתכל.
כשקדוש הכוונה מופרש.
ברור, מה זה מופרש? מופרש פירושו...
מופרש גם
לדברים
אפילו
שקליים. אז תסתכל, אני אביא לך עוד משהו שמופרש. גם נדר הוא מופרש.
נכון.
נכון? ולמה אומרים שיש מעילה בקונמות? מעילה זה בקודשים. משנה למלך תמה על הדבר הזה. מאיפה המציאו את הרעיון הזה של מעילה בקונמות? מה זה קשור לקודשים? אני בסך הכל מפריש את הכיכר לחם הזאת ממני. עכשיו, אם אכלתי, אני מביא קורבן אשם מעילות, למה? מה, מעלתי בקודשים? לא, זה מוכיח שהעניין של להפריש הוא לא אלטרנטיבה למה שאני אמרתי. הלהפריש זה אותו דבר כמו קודשים. זה אותו רעיון. כשאני אומר שלהפריש זה תמיד להפריש לטובת הקדושה. זה לא משהו אחר. זה ביטוי מושאל. זה לא קדושה באמת.
אז במקום להגיד שזה ביטוי מושאל, אתה יכול להגיד שהעניין הוא הפרשה.
לא, ביטוי מושאל בגלל שהעניין הוא הפרשה שלא קשורה לקודשים. לכן זה ביטוי מושאל. לא, בסדר. אוקיי, בכל אופן, יש, אתה מזכיר לי, אני היום עם אסוציאציות, יש גמרא בבבא קמא, בדף י' א', גמרא דנה שמה באישה שיצאה מקצת השליה, השאלה ממתי היא נטמאת. אז הגמרא אומרת, יצאה השליה, אז השאלה אם היא כבר נטמאה בטומאת לידה, או שתלוי מתי מתחילה טומאת הלידה. אז הגמרא אומרת שזה תלוי בשאלה אם יש מקצת שליה בלא ולד, או אין מקצת שליה בלא ולד. אוקיי? אם יש מקצת שליה בלא ולד, אז ברגע שיצאה השליה, יש ספק אם יצאה רובה או מיעוטה, וגם אם יצאה מיעוטה, לא... איך זה הולך שם, וגם יצא מיעוטה, ספק אם יש בתוכו ולד או אין בתוכו ולד, אוקיי? ולעומת זאת, אם אין מקצת שליה ולא ולד, אז רק ספק אחד ולא ספק ספק. אז שואל שם תוספות, אבל הרי מדובר בתומעה, תומעת יולדת, אוקיי? בתומעה אין הבדל בין ספק לספק ספק. ברשות היחיד בין ספק בין ספק ספק לחומר, ברשות הרבים בין ספק בין ספק ספק לכולם. אז איך יכול להיות שיהיה הבדל בין ספק? לספק ספיקה, באיזה רשות זה נמצא? במקום פטור. איפה עושים הבחנה בין ספק לספק ספיקה? אז תוספות אומר, לא אסרה על בעלה דנו. לא מדובר פה על תומעת היולדת, אלא על האיסור שלה לבעלה. בסדר? אז כל האחרונים לומדים מכאן, זאת חקירה ידועה, השאלה האם האיסור של אישה לבעלה נובע מהתומעה שלה, או שזה שני דינים בלתי תלויים. בתוספות נראה זה שני דינים בלתי תלויים. אלא שאבנה נזר שואל, זה מעניין מאוד, ראיתי את זה בספר נפש יונתן, זה פלפולים של רבי יונתן אייבשיץ, עונג שבת אמיתי, יש דברי יונתן, נפש יונתן, אני פעם כל שבת הייתי עובר על הדברים האלה. המצאות כמובן, הכל שטויות, אבל זה פשוט זה תענוג, החריפות והתפילה שהוא עושה שם זה נהדר. זה הכל פורים, פורים אחד גדול. בכל אופן, אז המול הוא היה הנכד של אח של הסוחט שעובר. הוא המול של הספר. הוא מביא בשם דודו זקנו, שזה הסוחט שעובר, הילטל. כן? הוא מביא בפרשת חוקת, בירה למטה, הוא מביא שם קושייה ששאל הסוחט שעובר על התוספות הזה בבקמה. הסוחט שעובר שאל, איך אתה יכול להגיד שבגלל שזה לא אוסרה על בעלה, אז לא חלים פה דיני ספק טומאה? הרי מאיפה לומדים את הדין של ספק טומאה? פשוט אחד ברשות הרבים. היא סוטה. שאם היא נטמעה או לא נטמעה. זאת אומרת שכל הרעיון של ספק טומאה ברשות אחד ברשות הרבים נלמד מאיסור של אישה לבעלה. אז איך אתה יכול להגיד שפה, כיוון שמדובר באיסור של אישה לבעלה, זה לא שייך לדיני ספק טומאה או ספק ספיקה? שאלה טובה. זו תשובה נהדרת. עוד פעם, אתה יכול להגיד זה וורט לשבע ברכות, גם אני הייתי אומר את זה. אבל האמת שזה, כשחושבים על זה, יכול להיות שזה נכון. הוא טוען שבסוטה, מה שהיא נאסרת לבעלה זה בגלל שהיא מעלה מעל באישה. זה לשון התורה. מעלה מעל באישה, זה מעילה. הנה עוד דוגמה לזה שקידושין שייך לעולם הקודשים. יש בזה מעילה. האישה מועלת בבעלה. אוקיי? אז האיסור שלה בסוטה הוא בגלל שהיא מעלה מעל באישה. ביולדת, לכן שמה, האיסור שלה לבעלה יש לו גדרי טומאה. ספק אסור, ספק ספק המותר. סליחה, אין הבדל בין ספק ספק ספק, אתה רואים זה רשות היחיד רשות הרבים. אוקיי? אבל באיסור של יולדת, הרי אסורה על כל אדם, לא קשור לבעלה. זה כמו טומאה, נידה, או משהו כזה. זה לא איסור של אישה לבעלה, זה לא קשור לקידושין, למעילה בקידושין ביניהם. זה סתם איסור. אוקיי? שמה זה באמת איסור שלא בגדרי טומאה, זה איסור רגיל. כי זה לא איסור שנובע מפגיעה בקדושה. האיסור של סוטה נובע מפגיעה בקדושה, לכן זה טומאה. יש לו גדרי טומאה, כי ההפך מקדושה זה טומאה. אבל האיסור של יולדת הוא סתם איסור רגיל, הוא לא קשור לפגיעה בקדושה. לכן שם יכול תוספות לומר שזה איסור שלא קשור לטומאה. זאת אומרת, איסור אישה לבעלה, תלוי האם זה איסור לבעלה או זה איסור לעולם. לכל גברים בעולם, לאו דווקא לבעלה. והנפקא מינה, אם זה גדרי טומאה או גדרי איסור. אוקיי? טוב, כל אסוציאציות.
זה לא נשמע כזה
קורי. אה?
אני אומר שזה לא נשמע כזה...
כן, כן, אני חושב שבמחשבה השנייה זה בהחלט... בכלל עצם
הלימוד, איך אפשר אז ללמוד את הסוטה,
סליחה. ספק טומאה מסוטה?
מסוטה.
למה לא?
כי זה לא אותו דבר
לפי... למה? זה כן אותו דבר. בסוטה זה ספק טומאה, בגלל שהאיסור שלה לבעלה, הוא נובע מהפגיעה בקדושה, בקידושין. אז זה כמו טומאה, ולכן לומדים משם על כל דיני טומאה. איסור של יולדת...
לא, איך אפשר ללמוד יולדת
באמת לא לומדים יולדת משם, מה זאת אומרת?
איך
התחלת ואמרת שהוא... את הדין של ספק טומאה, ברשות הרבים, ברשות היחיד, לומדים מסוטה. כן. אוקיי, אז ישנם חול אצל קודשים, אוקיי, זה אתה השם דורון בכל הפסק זמן הזה. אז אומרת הגמרא, רואים מכאן שלשחיטת קודשים צריך שהבעלים ישחט, נכון? אחרת אין משמעות לשאלת השליחות, זאת אומרת, ברור שכל אחד יכול לשחוט, כי לא צריך שאני אשחט. אי אפשר ללמוד, אם זה היה המצב, אז אי אפשר היה ללמוד משם את מושג השליחות. אפשר ללמוד משם את מושג השליחות רק בגלל שאנחנו מניחים שעקרונית הבעלים צריך לשחוט, ואם הוא לא שחט, אז מי ששוחט צריך להיות השליח שלו. ואם זה מועיל, סימן שיש שליחות בשחיטת קודשים. הגמרא ממשיכה, נפקא למד רבי יהושע בן קורחה, דמר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. וכי כל הקהל כולן שוחטים, ולא אינו שוחט אלא אחד. אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. כן? שחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. לא כולם שוחטים, הרי רק אחד שוחט, אלא מה זאת אומרת רק אחד שוחט? אחד מכל חבורה, נכון? כי זה בהמשך אנחנו נראה שזה אחד ממש לכל עם ישראל. אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. אוקיי? אז הטענה היא שברגע שהשליח שחט, אז זה נחשב שהקהל כולו שחט. אז רואים שיש שליחות בקודשים. עכשיו האמת שהדברים האלה הם תמוהים קצת, כי הרי ברגע שאני מדבר על דין למנויו, זה בעצמו אומר שיש שליחות בקודשים. כי לא צריך את הפסוק, את הרבי יהושע בן קורח, המניין של תוכו של הדת כמותו של אמיו שחטו אותו כל קהל דת ישראל. גם בלי הפסוק הזה. יש פסוק.
במשנה
לא הופיע. לא משנה, בתורה מופיע למנויו. פסח נאכל למנויו.
כן,
אבל קודם אמרתי
שזה לא
חייב
להיות
שליחות.
בדיוק. כן, אבל השאלה הייתה מנהלה.
מה?
מה זה מנהלה?
מנהלה, מאיפה לומדים את זה בתורה, נכון? מהפסוק של למנויו, מהפסוק שמחייב למנויו. כן? אז ברגע ש... עוד פעם?
זה נחשב שכולם שחטו.
מה קורה במנויו? במנויו נגיד שיש חבורה של 100 איש שהתמנו על קורבן פסח. הם לא צריכים לשחוט, ומה? ומי שחט את זה? כולם ביחד? אחד שחט. נו, אז הנה, אז הוא שחט את זה, וכולם יצאו ידי חובה, אז יש שליחות.
כן, הוא אומר מה שאמרת מקודם, שמנוי זה לא חייב להיות מדין שליחות.
לא, לא המנוי, אני מדבר עכשיו על השחיטה, לא על ההתמנות.
רק אחד שחט.
נו, אז אם אחד שחט, אז איך האחרים יכולים לאכול? איך האחרים יצאו ידי חובה? אם אין מצווה לשחוט, אז גם פה אתה לא יכול להוכיח כלום. אז אתה אומר סתם בלשון הפסוק, אתם כבר מציעים הצעה מעניינת. אתם בעצם טוענים שהלימוד, עוד מעט נראה את זה באחרונים, אתם בעצם טוענים שהמקור שמובא פה מהפסוק לא מוכיח בכלל שבאמת צריך שחיטה של הבעלים. באופן עקרוני. פשוט בגלל שהפסוק מייחס את השחיטה לכלל ישראל מלשון הפסוק, באופן עקרוני. אולי, אחר כך, אבל ברמה העקרונית, יכול להיות שאני בכלל לא מניח שצריך את הבעלים כדי שישחט, ולכן לעצם דין מנויו, אי אפשר מזה להוציא את דין שליחות, כי נכון שיש חבורה של 100 מנויים ואחד שוחט, אבל זה כשלעצמו הייתי אומר אחד שוחט, כי לא צריך שהבעלים ישחטו. מספיק שאחד ישחט, אם הפסח נשחט כדין, כולם יכולים לאכול, הם יתמנו עליו. לא צריך שהוא יהווה שליח עבורי. לכן מדין למנויו, לא הייתי מוציא את העניין של שלוחו של אדם כמותו בשחיטת קודשים. אני מדבר על שחיטה, לא על ההתמנות. ההתמנות נראה בהמשך. אבל על השחיטה, אוקיי? אומרת הגמרא, כן, אבל יש פסוק, זה רבי יהושע בן קורח המביא, שיש פסוק שאומר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, הפסוק הזה אומר, שהרי ברור שלא כל הקהל שוחטים אלא רק אחד שוחט או אחד מכל חבורה, ואם זה נחשב שכל הקהל כולם שחטו, אז רואים שיש שליחות לשחיטת הקודשים. עדיין יש מקום לדון איך יש שליחות בשחיטת הקודשים אם לא צריך שהבעלים ישחט, וכרגע הנחתי שלא צריך שהבעלים ישחט, כי אחרת היה אפשר להוציא את זה מדין למנויו, אוקיי? אז אם לא צריך שהבעלים ישחט, אז באיזה מובן השוחט נחשב כבעלים, שוחט עכשיו כשליח של כל המנויים, הרי לא צריך שהוא יהיה שליח שלהם. אז היה מקום לומר שאם התורה לימדה אותנו שזה נחשב שהם נחשבים כשחטו, היא מלמדת שני דברים. היא מלמדת א', שבאמת הבעלים כן צריך לשחוט, אבל לא הייתי יודע את זה בלי הפסוק הזה, מדין למנויו, לא הייתי יודע את זה, לכן הביאו את הפסוק הזה. ואחרי שהיא לימדה שצריך שהבעלים ישחט, עכשיו כבר אגב אפשר ללמוד את זה באמת מדין למנויו. אבל לא צריך, כי הפסוק הזה כבר עשה את כל העבודה. אוקיי? ולכן הפסוק הזה גם מלמד אותי שצריך שהבעלים ישחט, אבל השליח נחשב כמותו. בסדר? גם שחיטה של השליח תועיל במצב כזה. בהמשך, הגמרא, זה הגמרא למטה יותר. אני קופץ קצת. הניחא לרבי יהושע בן קורחא, עושים שם צריכות בין כל המקורות, לא משנה כרגע, על זה קצת דיברתי בסמסטר הקודם. אז אני עכשיו רוצה להתחיל, זה בעצם החלק שבו אנחנו מתמקדים עכשיו. הניחא לרבי יהושע בן קורחא, אלא לרבי יונתן דמפיק ללאה יקרא לדרשה אחרינה מנהלן. כן, המקור שהבאנו למעלה לשליחות בשחיטת קודשים, זה טוב לרבי יהושע בן קורחא. אבל רבי יונתן חולק על רבי יהושע בן קורחא, הוא לומד מהפסוק ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, משהו אחר. ואז לשיטתו חוזרת השאלה, אז מאיפה אנחנו יודעים את דין שליחות בשחיטת קודשים? מה המחלוקת? דתניא, רבי יונתן אומר מניין שכל ישראל כולם יוצאים בפסח אחד, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, וכי כל הקהל כולם שוחטים, ולא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. שליח בקודשים מנהלי, אז הוא לומד מהפסוק הזה משהו אחר, שכל ישראל יכולים להתמנות בחבורה אחת. או במילים אחרות, לא צריך כזית בקורבן לכל אחד. בחבורת ההתמנות לא צריך שיהיה כזית לכל אחד. כמו שעקרונית הם צריכים לאכול מהקורבן. אבל לא צריך, אכילת כזית לא מעכבת. אוקיי? אז כל ישראל יוצאים בפסח אחד. אז אם הוא לומד מהפסוק הזה ושחטו אותו כל קהל ישראל משהו אחר, אז מאיפה המקור לדין, לשליחות בשחיטת קודשים לשיטתו?
זה לא סותר את מה
שהסברנו
מקודם,
שהלימוד
היה ממשמעות. אם זה ממשמעות,
גם הוא יכול להיות. לא, זה לא סותר, עוד מעט תראה. מה הגמרא אומרת? פה, אתה רואה פה? מיני. זה בדיוק התשובה. אתה צודק, אתה צודק שהפסוק אין פה שום דבר מיותר, הוא נלמד, לומדים ממנו משהו אחר. אבל הפסוק אומר את זה. מה הוא אומר? הוא אומר ש, 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 שכל ישראל נחשבים כאילו שהם שחטו. אז הפסוק עצמו אומר שיש שליחות בשחיטת קודשים. זה לא לימוד מפסוק, זה לימוד מיני. יש תוספות בתחילת הפרק על ושילח ושילחה, שדן בעריכות רבה בשאלה שליחות של הבעל, שליחות של האישה ושליחות של השליח, מה מהם נלמד מדרשה או מאיתור, ומה נלמד ממשמעותה, מהמיני, מה שנקרא פה. אוקיי? יש לפעמים מצבים, שאין שאלה של הרי לומדים מהפסוק משהו אחר, אז איך לומדים את הדבר הזה? זה אתה יכול להגיד אם אתה לומד מהפסוק באמצעות דרשה כלשהי. אתה אומר, אם זה מיותר, אז אין בסיס לדרשה, הפסוק בא ללמד משהו. רק אם הוא מיותר, אז אני יכול לדרוש אותו לענייננו. אבל אם אתה לומד משהו עם משמעות הפסוק, אז זה לא קשור לשאלה אם הוא מיותר או לא מיותר. זה מה שהפסוק אומר. הפסוק פשוט אומר שיש שליחות. בדיל משני אתם, דאית לי שותפות בגביו. גמרא דוחה. למה? מה אומרת שיכול להיות שמה שהשליח יכול לשחוט את הפסח עבור כולם, זה בגלל שהוא חלק מהחבורה. אז יכול להיות שבקודשים שליחות מועילה, הגמרא לא חוזרת בה מזה שצריך שליחות בשחיטת קודשים. להפך, זה כנראה לכל אורך הדרך, זאת ההנחה. שצריך שהבעלים ישחט באופן עקרוני, ואם מישהו אחר שוחט, הוא צריך לשלוחו של הבעלים. אומרת הגמרא, במקרה שלנו אי אפשר ללמוד שכל שליח יכול לשחוט עבור המנויים, בגלל שפה השליח הוא חלק מחבורת המנויים, אז יש לו איזשהו קשר יותר הדוק למשלחים. במצב כזה יכול להיות שאולי דווקא אחד כזה יכול לשחוט עבורם, אבל סתם מישהו אחר מדין שליחות הרגיל, מי אמר שגם הוא יוכל לשחוט עבורם? אנחנו מוצאים דברים כאלה, למשל עבד. גמרא אומרת בכמה מקומות, עוד נראה את זה גם, הזכרתי את זה בסמסטר הקודם. עבד או בעל לאשתו או שכיר של אדם, כן, שכיר יום של אדם, יש דברים שהוא יכול לעשות עבורי ששליח רגיל לא יכול לעשות עבורי. למשל, לזכות במציאה עבורי או לתפוס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, השליח לא יכול. חובת ראשונים, אם שליח ממונה, כן, עמידין זכין ודאי אי אפשר. אוקיי? אבל אם הוא שכיר יום שלי או עבד שלי, אז הוא כן יכול. למה? כי ככל שהזיקה בינינו יותר חזקה, אז יותר קל לראות בו שליח שלי, מישהו שעושה דברים עבורי. ולכן אי אפשר ללמוד ממישהו שיש לו זיקה חזקה אליי, שהוא יכול לעבוד עבורי, את דין שליחות הכללי שבו כל אדם מישראל יכול לעשות דברים עבורי. ולכן פה, כיוון שהוא חלק מהחבורה, אפשר להגיד שהחבורה מחולקת באיזשהו אופן שמישהו אחד שוחט עבורה, אבל זה מישהו מהחבורה, זה בסדר. דין שליחות אמור לומר לנו שכל אחד יכול לשחוט עבור החבורה הזאת, לאו דווקא מישהו מהחבורה עצמה, אוקיי? אפילו הייתי אומר יותר מזה, יש... יש כל מיני דיונים, נגיד, באמירת הלל. כשאומרים הלל, אז כשהקהל מתערב בשירה או כל מיני דברים כאלה, אז יש כל מיני אנשים שמסתייגים מזה. הם מסתייגים מזה, כי אתה מנתק את זה מהברכה. זאת אומרת, אם אתה עושה דברים מעבר לאמירת ההלל עצמו, אתה שר או משהו כזה, זה לא חלק מהאמירה של ההלל, אז הברכה לא תחול על ההלל, ברכת להגיד הלל. זה טעות. למה זה טעות? לא, זה מעבר לסוכים באותו עניין, פה זה הרבה יותר מזה. זה הגמרא בסוכה, בפרק החליל, מנגמרא, מדברת שם, כך אומרים הלל.
נכון, אחד אומר
ואלה עונים. בדיוק, אחד אומר ואלה עונים, נכון, הגמרא שם דנה בעניין, מה זה אומר? אם אחד אומר ואלה עונים, אז הוא צריך לכוון להוציא אותם ידי חובה? לא. לדעתי לא. כך ציבור אומר הלל. זאת אומרת, אמירת הלל ציבורית נעשית באופן כזה שיש חלוקת תפקידים. אתה אומר פסוק באמונים, ככה ציבור כולו אמר הלל. זה לא שהוא צריך להוציא אותי ידי חובה בפסוק שהוא אומר, ואני צריך להוציא אותו ידי חובה בפסוק שאני אומר. כן, זה גם חלק, כך אומרים הלל, זה לא הנקודה. כי עובדה, פוקחזי.
טוב, אז אם ככה
אין לזה סוף. לא, לא איך שאתה רוצה, איך שבאמת סביר שכך אומרים הלל, אבל אתה רואה שככה אומרים, זה לא. נכון, אבל בכנסת הליטאים נוצר, הדפוס הזה נוצר אצלו ככה, בגלל שהוא לא הבין שהחסידים צודקים. אז ממילא אצלו נוצר דפוס אחר, זה קורה לפעמים, גם זה יכול לקרות שהחסידים צודקים.
למשל היסטוריונים, תמיד חזרו...
לא, זה לא משנה, לא, זה לא קשור להיסטוריונים, זה לא קשור להיסטוריונים בכלל, גם אם זה יתחדש היום, אז מה? כך ציבור אומר הלל, מה זה משנה? אמירת, מה שכתוב בגמרא זה שהאמירת ההלל היא אקט ציבורי. עכשיו, איך ציבור אומר הלל? זה לא בטוח שאני צריך להיצמד למה שמופיע בגמרא, אלא בסדר, אם אנחנו נוהגים אחרת, אנחנו נעשה את זה אחרת. אבל הנקודה הרעיונית היא נמצאת בגמרא, שזו אמירה ציבורית, כמו בקריאת התורה, יש כל מיני דיונים כאלה, אם זה חובה על הפרטים או חובה על הציבור. זאת אומרת, יש פה איזושהי, אם זה חובה על הציבור, אז הקורא לא צריך לכוון להוציא את הציבור ידי חובה. כך ציבור קורא בתורה.
זה היה חייב להיות מה. זה היה חייב להיות מה.
אם
תחשוב, נגיד שזה לא היה, שחוזרים על מילים פעמיים. הראשון שעשה את זה לא יכול להגיד מה שאתה אומר עכשיו, כך אומרים עליה.
בכל מנהג זה ככה. אז מה? אז הראשון היה עבריין.
יש
מנהגים
של רשות, ואז
זה יתקבל. בסדר, אם זה רשות, אז זה בלטויסית. הרבה מאוד מהדברים האלה התחילו בתור חריגה מהכללים ההלכתיים, אבל לא משנה, גם אם הראשון היה עבריין, אז הראשון היה עבריין.
לא רק הראשון.
אז הרב בלומנצוויג, הראש הישיבה בירוחם, הוא תמיד היה אומר שיש איזה אבסורד ביחס למנהגים, כי אנחנו אמורים להיצמד למנהג. בוא נסור, אל תיטוש תורת ימיך. כל הרעיון של מנהג זה החריגה ממה שהיה נהוג עד אותו, איך התחיל המנהג. המנהג התחיל מזה שמישהו נהג לא כמו שעשו עד אותו זמן. הוא עשה משהו אחר. ועכשיו פתאום כולנו צריכים להיצמד לעניין הזה ולא לטוש תורת ימינו. זה מזכיר לי את ה... יש, היום אני עם המון אסוציאציות. יש...
שישה
שבועות של... כן, צברתי, מוציא לכם הרבה דברים. יש... ראיתי פעם ספר זיכרון לרב רענן, שנרצח בפיגוע בחברון. אז הספר במרכז, הרב כזה, הוציאו את הספר, ושם יש גנזי קדמונים. כמו בהרבה ספרי זיכרון כאלה, יש אגף שבו מוציאים כתבי יד, מאמרים של גדולי האחרונים, וזה גנזי קדמונים, ראשונים אולי מכתבי יד, פרים כאלה. עכשיו, הגנזי קדמונים שם, זה היה הרב קוק, הרב חרלאפ, הרב צבי יהודה וכו'. בוא נגיד, מצינו קדמונים יותר קדומים, אבל כנראה שאצלהם, תמיד המחשבה שלי, אצלהם אין. משה קיבל תורה מסיני ומסר על הרב קוק, הרב קוק לרב חרלאפ, ומבחינתם זאת פחות או יותר השרשרת.
מוזרי
והמערב. כן, כן, נכון, אבל זה בהלכה. אז הטענה שיש הרבה פעמים... כן, זה מזכיר לי כל מיני אמירות של, כן, הקנאים החרדלים שיוצאים כנגד, לא יודע, מהרבנים שלא שייכים לאגף ההוא, איפה המסורת שלכם? אתם לא מחדשים חידושים? עכשיו, זה כל כך מגוחך, כי הרי העולם שבו הם חיים הוא עולם שכל כולו חידוש, הרבה יותר מאשר העולם הליברלי, בעיניי, הרבה יותר מחודש. אבל אתה בעקבות אדם קריזמטי כמו הרב קוק, אז יש איזושהי תחושה שזה התורה מקדמת דנה, ככה זה ירד מהר סיני, ולכן אנחנו זה תורה שיש לה בית אב, וכל האחרים, שבסך הכל הולכים במסלול הרגיל שהיה מאז ומעולם, זה תורה שאין לה בית אב, מי המציא את התורה הזאת, כן, כמו הבריסקרים. הבריסקרים כל הזמן מדברים על המסורת, הרי זה מי שמכיר כרה את הבריסקרים, הכל, רגע, אין לנו מסורת על זה. אני כבר לא מדבר על התחלת כמובן, שזה הבס הלוי כבר התחיל עם זה, שאין לנו מסורת על זה. אמירה... הזויה. אבל האמירה הזאת שאין לנו מסורת הזה היא האמירה הכי שגורה בבית בריסק. אז זה כל כך מוזר, כי השיטת הלימוד הבריסקאית היא חידוש מחודש מארץ החידושים. והם מדברים כל הזמן בשם המסורת שאסור לסטות ממנה, והם לא מוכנים לסטות כי הוא זה מהמסורת שחודשה 30 שנה לפניהם אצל רב חיים. זאת אומרת, כן, זה ככל שאתה יותר קנאי למסורת, זה רק אומר שהמסורת שלך יותר חדשה. אתה חייב להגן את זה ולהתייחס את זה כמסורת, כי אחרת כולם יבינו שאין פה, אין פה שום מסורת. כמו היום, אתם יודעים, יש במריבות שיש היום, עוד פעם בלי להיכנס לכל הפוליטיקות, אבל במריבות שיש היום בסך הכל 90% מהציבור מסכים על 90% מהדברים. כל שהמרחק יותר קטן, הלהבות יותר גבוהות, זה כלל ידוע. למה הדתיים יותר שונאים רפורמים מאשר חילונים? כי רפורמים יותר קרובים, נכון? מי שיותר קרוב אליך, המלחמה נגדו יותר קשה. למה חרדים מלחמים יותר נגד מזרוחניקים מאשר נגד, לא יודע, חילונים או רפורמים? כי מי שיותר קרוב, אתה נלחם נגדו יותר חזק. זה ככה, זה ככה עובד. אז הרבה פעמים זה הולך בצורת איפכא מסתברא, כן? אז מי שמדבר על המסורת, זה בדרך כלל מישהו שאין לו מסורת. ומי שאין לו מסורת, אז הוא כל הזמן צועק על כולם, איך אתם עובדים בלי מסורת, רק מסורת, ומסורת, מסוירס, כן, זה הכנר על הגג. רדישן, כן. חיים טופול עכשיו נפטר. משחק נפלא שלו בסרט הזה. באמת, מה ש... טוב, בכל אופן, אז... איך הגענו לכל זה? כן. כן, דיברנו על אמירת הלל וכולי, אז אני אומר, שאית השותפות בגבי, או מה שאני רוצה לומר פה, זה שימו לב, אני רוצה לטעון טענה יותר חזקה. מה כוונה אית השותפות בגבי? לכן יותר סביר שהוא יהיה שליח. כי יש לו זיקה יותר קרובה למשלחים, כמו עבד, כמו בעל. עכשיו אני רוצה לטעון טענה אחרת. אם אית השותפות בגבי, אם הוא חלק מהחבורה, הוא לא צריך לשחוט עבורה. כיוון שהחבורה שוחטת. ברגע שהחבורה שוחטת, אז השליח לא צריך לכוון להוציא אותם ידי חובה, או להיות שליח ולשחוט עבורם, אלא כך חבורה שוחטת, כי כשחבורה שוחטת, אז מטבע הדברים, ממנים את האחד לשחוט, האחרים אוכלים, יש חלוקת תפקידים. אחד מכין את המלח, אחד את השמן, אחד שוחט, אחד מכין את המנגל, זאת אומרת, כך חבורה עובדת. אז אתה לא צריך להוציא ידי חובה. שימו לב, לפי התפיסה הזאת אני רוצה לטעון, אית לשותפות בגבי הוא לא אומר שבגלל זה הוא יכול להיות יותר שליח שלהם, אלא בגלל זה אולי לא צריך בכלל מושג של שליחות. לא בגלל שבשחיטת קודשים לא צריך שליחות, צריך. אלא בגלל שבתוך החבורה זה נחשב שהחבורה שחטה, זה לא מדין שליחות, אלא חבורה עצמה שחטה. לא בגלל שמישהו אחר שחט עבורי מדין שליח. לא שלא צריך שחיטה של הבעלים, צריך. כן, זה התפיסה שאמרתי קודם. עכשיו אני רוצה להציע הצעה אחרת.
אני מתכוון לזה מודל נוסף לשליחות שהוא מיוחד. אני התלבטתי בזה גם.
אני חושב שדיברנו על זה בסמסטר הקודם.
יש שני אנשים חשבון בנק משותף, ואחד מהם עושה פעולה. השליח של השני לעשות את הפעולה.
זה הרן בתחילת פרק השותפין, אני חושב, מדבר על זה. שותפין בנדרים. ושם על איך מגדירים את השותפות על חצר, שלכל אחד יש חלק בכל גרגיר, או שזה מחולק רק יש דין ברירה. זאת אומרת, השאלה היא מתברר למפרע איזה חצי היה שלי מלכתחילה, ואז למשל השאלה היא מה קורה כשאתה משתמש, אני מודר הנאה, שם המשנה עוסקת במודר הנאה. מה קורה אם אני מודר הנאה ממך, וכשאני נכנס לחצר שמשותפת לשנינו, אז לכאורה אסור לי. זאת אומרת, הרן לא, בגלל שאני נכנס לחלק שהתברר למפרע שהוא רק שלי, ולא שלך. כן? אז זה טוב. בכל אופן...
שאלה הזאת קשה גם על רבי יהושע בן קורח.
בדיוק. נכון. לכאורה, ככה אני מבין. השאלה הזאת בעצם ברור, היא קשה גם על רבי יהושע בן קורח, אותו דבר. גם רבי יהושע בן קורח לומד את זה מיני. זה לא... אז הגמרא אומרת, אלא מאחה, ויקחו להם איש סלה בית אבות סלה בית. ודילמה, סלה בית אבות סלה בית, זה אגב הפסוק של מנויו. זה למנויו. מכאן לומדים את למנויו.
פסוק בלשון רבים. בעצם אני אומר, מה הלימוד פה? שזה בלשון רבים, ולמרות זאת...
לא.
מה, ויקחו להם, זה ההפרשה של הפסח.
נכון, זה ההתמנות.
כן, לא, אבל
סה
אחד לבית אבות, לא סה לבן
אדם. ואז מה?
אתה רואה
שיש...
לא, אני חשבתי שזה מויקחו, מלשון רבים. הרי אחד עושה, ולמה זה נחשב ויקחו? כמו בשחתות,
לא נראה. אפשר היה להגיד... לא, אפשר היה להגיד... שביקחו להם איש סלה בית אבות סלה בית, זה בדיוק מה שאני אמרתי למעלה. מה ראתה ברוח קודשה, מה שאני עתיד להגיד. שברגע שיש חבורת מנויים, הרי לא כולם שוחטים ביחד. אז אחד שוחט, ולכן אנחנו עדיין מדברים על השחיטה, לא על ההתמנות. רק ברגע שיש דין למנויו, שיש חבורה של מנויים, אז ממילא ברור הרי שרק אחד שוחט, אז איך זה יכול להיות שזה מועיל? כנראה שיש שליחות בשחיטת קודשים. אבל מהגמרא בהמשך נראה שלא על זה מדובר. זהו, מהגמרא משתמע שהגמרא לא, זה מה שאני שאלתי למעלה, למה לא למדו מעצם דין למנויו? עכשיו הגמרא מביאה את דין למנויו, אבל היא לא אומרת פה את מה שאני הצעתי למעלה, שמדין למנויו ברגע שאתה תשחט, והרי רק אחד שוחט מתוך כל החבורה, אז איך יכול להיות שכולם יצאו? לא, זה לא לומדים את זה מדין שחיטה, לא לומדים את זה מדין ההתמנות. זאת אומרת, איך יכול להיות שאחד לוקח את השה עבור כולנו, והופך את כולנו למנויים? וזה מדבר על ההתמנות, לא על השחיטה. עכשיו, זו נקודה מעניינת. למה? בגלל שאם באמת לומדים את זה מדין ההתמנות, אז אני עכשיו יכול לחזור ולטעון שלגבי שחיטה בכלל לא צריך שליחות. לא צריך שהבעלים ישחט, ממילא אין צורך שהשוחט יהיה שליח שלי, מה שהגמרא הניחה עד עכשיו כן, כי אחרת אי אפשר להביא מזה מקור. אבל עכשיו למסקנה, אם באמת מדובר על ההתמנות ולא על השחיטה, אז אפשר לחזור ולהגיד אולי, ואנחנו נראה בהמשך שיש שיטות כאלה, שבאמת לא צריך שליח בשחיטת קודשים. אין דין שדווקא הבעלים ישחט, במיוחד בשחיטה שהיא לא עבודה. אוקיי? אז הגמרא אומרת, התמנה מדעית לשותפות בגבי. גם משם אי אפשר להביא מקור, ושיש לו שותפות. היה מקום לחלק פה. למה? כי אם אני מדבר מדין השחיטה, אז הוא שותף כי הם התמנו ביחד, ועכשיו הוא הולך לשחוט. כשהוא הולך לשחוט, הוא כבר שותף בחבורה, אז אי אפשר ללמוד מזה דין שליחות הכללי. אבל אם אני מדבר על עצם ההתמנות, ההתמנות נעשית כשאנחנו עוד לא שותפים. ההתמנות הופכת אותנו לשותפים. ברגע שנתמנה כולנו על השה, עכשיו אנחנו נהפוך לשותפים בשה. עוד פעם, לא דווקא שותפים המונים, אבל כן שותפים באותו מובן שצריך התמנות, לא משנה כרגע מה. אוקיי? ולכן היה מקום להגיד שפה לא יועיל שיש לו שותפות בגבי. הגמרא אומרת שכן, הגמרא אומרת, רואה את זה אותו דבר. כנראה בגלל שהיא מבינה שאם, גם אם אני במעשה הזה בעצמו מייצר את השותפות שאני חלק ממנה, זה עדיין, לא יודע אם זה אותו דבר, כמו פעולה של שותף, אבל זה עדיין יותר טוב מאשר מישהו שגם אחרי המעשה לא שותף. אז לכן עדיין אי אפשר ללמוד מזה את דין שליחות הרגיל. לא יודע אם זה אותו דבר בעיני הגמרא, או לפחות גם זה יותר טוב מאשר סתם אדם זר. אוקיי? קצת מזכיר לי גם את ברוכון וסרמן. הוא מדבר על, יש רמב"ן, הרשב"א מביא אותו, כמה ראשונים מביאים את הרמב"ן, שהרמב"ן דן על, על, על שחרור עבד כנעני. והרמב"ן אומר ששחרור של עבד כנעני זה, זה, זה אסור מדין לא תכונם, לא תיתן להם מתנת חינם. אסור לתת לגויים מתנת חינם, לא תכונם, זה אחד משלושה פירושים ללא תכונם. אסור לתת להם מתנת חינם, ושחרור של עבד כנעני, שלכאורה נלמד לעולם בהם תעבודו, זה ביטול עשה של לעולם בהם תעבודו, אבל הרמב"ן טוען שזה בעצם לא תכונם. אסור לתת מתנת חינם, לא חושב שהם צודקים, זה לא נכון, הרמב"ן לא אומר את זה, הרמב"ן מתכוון לומר, זה כמו לא תכונם, לא שזה יוצא מלא, זה יוצא מלא עולם בהם תעבוד, אבל זה כמו לא תכונם לעניין זה, שנגיד אם אני משחרר אותו, כדי שישלים עניין, כמו שרבי אליעזר שחרר את עבדו, כדי שישלים עניין, לא עברתי על העולם בהם תעבודו, כי ככה אני עובד בו. זאת אומרת, אני צריך אותו כדי שישלים לי עניין, זה השימוש שלי בעבד. אסור לי לשחרר אותו כאשר זה מתנה עבורו. אבל אם זה נעשה כחלק מהצרכים שלי, זה נקרא להשתמש בעבד. אז במובן הזה זה דומה ללא תכונם. כשאני נותן להם מתנה שהיא לא לחינם, היא אינטרס שלי, אז לא עברתי על לא תכונם. זאת אומרת, הרמב"ן, אותו דבר לא עברתי על לעולם בהם תעבוד, הוא לא מתכוון, זה באמת אסור מדין לא תכונם. אני לא חושב שרבי חונון צודק, אבל ככה הוא למד, ואז הוא שואל, רגע, אבל אחרי שאני משחרר אותו הוא יהודי, אז נתתי מתנה ליהודי, לא לגוי. בעקבות השחרור הוא נהיה יהודי העבד, נו, אז מה הבעיה? אז איך אפשר להגיד שזה מצד לא תכונם? זאת אומרת, זו השאלה, האם אתה רואה את נשוא הפעולה כמישהו שעומד מולך בעת הביצוע או לפני הביצוע, או כמה שנוצר בעקבות הביצוע. בדיוק כמו פה. כשאתה יוצר את השותפות על ידי ההתמנות, אתה יוצר את השותפות, האם זה נקרא שאתה שותף בגבי וזה מועיל לך לייצר את השותפות, או שלא, כשאתה ניגשת לעשות את זה, עוד לא היית שותף. הפעולה בעצמה היא זו שהפכה אותך לשותף. אבל אם זה ככה, אז אתה שליח רגיל. בגמרא רואים לא ככה. מה רואים? שגם פה זה נקרא שיש לו שותפות בגבי. ולכן אי אפשר ללמוד מזה את דין שליחות הרגיל. אוקיי? טוב, אז אני חוזר לגמרא. אם כן, תראי קראי למה לי. אם אינו עניין לאיך עדה שייך, תנאו עניין לאיך עדה לא שייך. כן? אומרת הגמרא, אז יש לנו בעצם שני פסוקים. גם שחיטת הפסע וגם ההתמנות. ושניהם מלמדים אותי שתוכלות אדם כמותו, על שניהם יש פירחה שיש שותפות, בסדר? אז אומרת הגמרא, בסדר, אבל נכון שמאף אחד משניהם אי אפשר היה ללמוד את זה, אבל בשניהם ביחד הרי אחד מהם מיותר, כי מאחד מהם אפשר ללמוד שמי שיש לו שותפות בגבי הוא יכול להיות שליח, אז למה צריך את השני? הרי בשני יש לו שותפות, אז תלמד אותו מהראשון, אלא ללמד אותנו לאיך זה לא שייך, למקום שבו אין לי שותפות בגבי, שגם אז אני יכול להיות שליח, אם אינו עניין, מה שנקרא אם אינו עניין, אוקיי? זה מסקנת הגמרא. אז אומרת הגמרא, אי מי בא אלי לחדר רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, איש זוכה ולא הקטן זוכה, זה נראה בהמשך, לגבי דין זכין, שלומדים מכאן את דין זכין. אז לכן זה לא מקור נפרד, ומילא אם הוא לא נפרד, אז אי אפשר לעשות אם אינו עניין. האום איש לפי אוכלו נפקה, וקטי מי בא אלי דשוחטין את הפסח על היחיד, בסדר, אז יש עוד דין שלומדים מכאן, סבר לה כמד אמר, אין שוחטין את הפסח על היחיד, בקיצור, אחרי כל המהלך, נשאר פה בעצם פסוק מיותר, אם אנחנו מניחים כל מיני הנחות אחרות, ומהפסוק המיותר הזה אנחנו לומדים ששלוחו של אדם כמותו, גם לעניין שחיטת קודשים. אגב, אולי עוד הערה, גם אם אני לומד, הרי המקור הראשון מלמד אותי מהשחיטה, המקור השני מלמד אותי מההתמנות. אבל לגבי השחיטה, אני העליתי את השאלה, האם בכלל נדרשת שחיטה של הבעלים? ממילא גם אין צורך להניח שמי ששחט הוא שליח של הבעלים, ממישהו אחר שחט. אפשר היה להגיד אותו דבר על ההתמנות. גם בהתמנות, מי אמר שאני צריך להתמנות בעצמי, ולא מישהו אחר נגיד יכול למנות אותי. אולי בהסכמתי, אבל לאו דווקא צריך פעולה שלי. דיברנו על זה בתרומה, אם אתם זוכרים, בסוף הסמסטר הקודם, האם כשאני מפריש תרומה עבור מישהו אחר, אני מהווה שליח שלו, או שמספיקה רק ההסכמה שלו, שלא מפריע לו שאני אעשה את זה. ברור שאם הוא לא מסכים, אני לא יכול לעשות את זה.
אבל מדבר עכשיו על ההתמנות בפסוק, או מדבר על הלקיחה?
הלקיחה זה נתפס בדרך כלל כהתמנות.
למה?
מה זה ההתמנות חוץ מזה? לקיחה זה לקחת, לקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית, ההתמנות זה הבית אבות הזה.
לא, מה זה לקחת? לקחת זה לקנות.
להקדיש. להקדיש. ככה בדרך כלל מבינים. הבריסקרוב דן פה, אם זה, הבריסקרוב שם, בפסחים. הוא דן בשאלה אם באמת מדובר פה על ההקדשה, או יש פה איזשהו משהו קצת... אתה יודע
להקדיש דבר שלא שייך לו?
מה זאת אומרת?
אתה אומר, יש אדם אחד שפונה סל, ומקדיש את זה עבור כל החבילה.
כן.
איך אני יכול להקדיש משהו בשבילך?
שלוחו של אדם כמותו, זה שלוחו של אדם כמותו,
לא, אבל אין בעיה שאני שליח שלך, אבל זה צריך להיות גם שלך, אני יכול להקדיש בשבילך קורבן עולה?
קודם כל לא ברור שלא, לא ברור שלא, אין מושג הבעלות, מושג הבעלות זה מה שהבריסקרוב מדבר באותו מקום, הוא מדבר על זה שהמתכפר לא חייב להיות הבעלים של הקורבן, הוא מוגדר בתור המתכפר, אני יכול להקדיש את הקורבן הזה והוא יתכפר בו. לגבי פסח יש שאלה שהוא עצמו דן שמה, האם דן למנויה ואומר שבפסח אני גם צריך להיות בעלים ממש, או שלא, שגם בפסח לא. שאלה מה זה ההתמנות הזו, זה בדיוק הוא דן. אבל מעבר לזה, גם אם אני צריך להיות הבעלים, השליח שקונה את החפץ עבורי, זה לא דיון, זה ברור שיכול להיות שליח שלי. אני מדבר על השאלה של שליחות לשחיטת קודשים, או שליחות בקודשים בכלל.
אבל אם אנחנו מדברים כאן על עצם הפעולה של לקנות,
אבל אז אני שואל עוד פעם, אז זה מיותר. ברור, מה...
מה, תקשיטה שאפשר לעשות של עניין ממוני?
כן, זה ברור.
לא,
בסדר. כל הדיון שלנו פה זה רק השליחות לשחיטת קודשים. הרי יש לנו כבר מקורות על גירושין, על קידושין, על תרומה, וכל זה כבר יש לנו מקורות.
זה חולים.
כן. לעניין ממונות, אף אחד פה לא מביא מקור אפילו בשליחות לממונות. זה נראה ברור לגמרא שזה פשוט. אולי לומדים את זה מגירושין, לא משנה, אבל זה לא, לא, פה לא, אחרי שיש את גירושין, קידושין ותרומה, ודאי שגם זה נכלל, אוקיי? ספק אם בכלל צריך את זה גם בשביל זה, אבל...
לא מבין משהו, צריך איזשהו אקט שאומר שזאת החבורה ולא אדם אחר מחוץ לה, מה
יותר? סכמים בינינו, חבורה הזאת בקשר.
מדברים בינינו מה, אנחנו נהיה חבורה?
כן,
מדברים בינינו. אז זה לא המינוי פה, אתה יודע, זה זה ההפרשה של הפנסיה.
לא,
המינוי הדיבור, זה זה שהם מדברים
בין לא, שלנו. אתה, הנה, זה הזמנה, זה כמו הזמנה על המילטה, וזה לא, מה זה, אנחנו מדברים, אבל אין עוד קורבן. איך אנחנו לא יכולים להפך לחבורה, בלי שיש קורבן שאנחנו החבורה שלו. אנחנו רק יכולים לתכנן, או לקבוע בינינו, שאנחנו רוצים להיות חבורה. אבל החבורה נהיית חבורה מעט שיש לה קורבן, שהיא מתמנה עליו, שהיא התמנתה עליו. עכשיו, אז ברגע שהבן אדם ממנה את כל האחרים, הגמרא אומרת, מכאן לומדים ששלוחו של אדם כמותו, גמרא דוחה, אולי זה, אולי בגלל שהוא התלשותפות בגמר, אבל שוב פעם, אני שואל את מה ששאלתי על שחיטה. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל לא צריך פעולה של הבעלים לגבי ההתמנות, אולי צריך מספיקה התרצות של הבעלים. ברור שאני לא יכול לעשות את זה בעל כוחו, אבל מספיקה התרצות, ולא צריך פעולה שלו, ושוב פעם, הגמרא מניחה שכנראה את הבן אדם צריך להמנות את עצמו. זה ההנחה של הגמרא פה, כי אחרת זה לא שייך למושגי השליחות, אוקיי? כמובן, כמו שאמרתי קודם, אחרי שאני אומר אית ושותפות בגוויו, יכול להיות שבאמת המשמעות היא משמעות אחרת לגמרי, שבתור, כחבורה, יכול להיות שבאמת אנחנו יכולים לפעול כחבורה, לא במובן שאתה שליח שלי, אלא ככה חבורה הופכת לחבורה, ככה היא מתמנה, אוקיי? ועדיין, כיוון שזה מיותר, אז אני יכול ללמוד מזה דין שליחות, באם אינו עניין. אוקיי? עכשיו, לגבי השליחות בשחיטת קודשים, אז כמו שאמרתי קודם, ההנחה של הגמרא היא שצריך שחיטה של הבעלים, וממילא אם מישהו אחר שוחט, אז הוא צריך להיות שליח של הבעלים. אוקיי? אבל השאלה הזאת היא לא פשוטה. לא כולם מסכימים שצריך שהבעלים ישחט את הקורבן. שהמתכפר ישחט את הקורבן. ואז מה שזה אומר, מה שהערתי גם על הפסוק, שאם זה באמת כך, אז יכול להיות שלא צריך שהבעלים ישחט את הקורבן, והלימוד מהפסוק, ושחטו אותו כל קהל דת ישראל, הוא רק לימוד מהלשון, כיוון שזה נחשב שכל בני ישראל הם אלה ששחטו, אז כנראה שתוכל של אדם כמותו, למרות שלא באמת צריך את השחיטה של הבעלים. מעצם זה שהשליח יועיל, אי אפשר ללמוד שתוכל של אדם כמותו, כי יכול להיות שפשוט לא צריך שליחות. אבל מזה שהפסוק אומר, ושחטו אותו כל קהל דת ישראל, אנחנו לומדים שאם אחד שוחט, זה נחשב שכולם שחטו, ומכאן יוצא דין שליחות. עכשיו השאלה, האם אחרי שלמדתי זה מלשון הפסוק, כן? אני חוזר ואני אומר, טוב, אבל מכאן גם יוצא שצריך שליחות, צריך שחיטה של הבעלים וצריך שליחות, כי אחרת, אז לא היה מקום לדבר גם על קיומה של שליחות, לא שייכת שליחות במקום שבו היא לא נדרשת. ככה בדרך כלל אגב האחרונים מבינים. האחרונים מבינים שבמקום שלא נדרשת שליחות, אין שליחות. המושג השליחות יתחדש רק במקום שהוא נדרש, אחרת זה מעשה קוף.
זה גם נגד מה שאמרו
בתשומה. שמה?
שם כתוב כמה פעמים.
כן, אז דיברתי על זה שם, בדיוק אותו דבר דיברתי שם. ואז שם אני עשיתי חלוקה שאני אעשה גם כאן. זאת אומרת, יכול להיות מצב, אני כבר מקדים את המאוחר, כי אני רואה שהזמן שלנו מתקצר, יכול להיות מצב שעקרונית לא צריך שחיטה של הבעלים. אנחנו נראה שיטות כאלה. בירושלמי יש דעה כזאת בגמרא עצמה. שלא צריך שחיטה של הבעלים עצמו. אבל עדיין מוגדרת שליחות. למה? השליחות מוגדרת לעניין זה מי יחשב השוחט. האם למשל תהיה לי מצוות השחיטה תזקף לזכותי או לא. נכון שגם בלי זה יצאתי ידי חובה ואני יכול לאכול את הפסח. אני מנוי והכל בסדר. אין מניעה שאני אוכל את הפסח. אבל כדי שאני אחשב כמי שביצע את פעולת השחיטה, את מצוות השחיטה, נקרא לזה ככה, אז צריך שיהיה מושג שליחות. וזה מחזיר אותנו למה שאמרתי בתחילת השיעור, מה שהזכרתי, את ההבחנה בין שליחות לכוח לשליחות על מעשה. שפה זה לא שליחות על כוח, כי אין פה כוח שלי שנדרש, שאני אהיה זה שישחט, ואני יכול להציל אותו לשליח, ולתת לו את הכוח לשחוט במקומי. כי לא צריך שאני אשחט, אז אין פה כוח ייחודי שלי. אבל עדיין אפשר לדבר על שליחות על מעשה, כמו שליחות לדבר עבירה, מה שאמרתי. שליחות על מעשה פירושו שאם אני שלחתי מישהו לרצוח זה כאילו שאני רצחתי. למרות שאין לי כוח ייחודי משלי לרצוח, גם הוא יכול לרצוח. זה לא כמו קידושין שרק אני יכול לקדש את האישה לעצמי או לגרש, אוקיי? או שהתרומה אולי, זה דנו. אבל ברציחה זה לא שייך, אני רק טוען, שם המושג השליחות שייך בגלל שזאת עבירה. בגלל שזאת עבירה, אז יש השלכה לעובדה מי רצח, לשאלה מי רצח. ושם יש, לפחות לפי שמאי הזקן, יש מושג של שליחות, שאני יכול לשלוח מישהו לרצוח ואני נחשב הרוצח. אז זה לא שהתוצאות המשפטיות מתייחסות אליי, אין פה תוצאות משפטיות, לא החלתי חלויות, אין פה כלום, פשוט פעולה פיזית, רצחתי מישהו. אבל העבירה, זה כאילו כמו התוצאה, כן, העבירה מיוחסת אליי, או אני עשיתי את פעולת הרציחה, זה מה שקראתי לזה שליחות על מעשה. גם פה יכול להיות שזה אותו דבר. באמת לא צריך שליחות, ואני יוצא ידי חובה גם אם אני לא שחטתי את הבהמה או שלוחי, או מי ששחט הוא לא שלוחי. כי לא צריך שאני אשחט. אבל אם התורה אומרת שכל בני ישראל נחשבים שהם שחטו את הפסח, אז בעצם התורה אומרת שפעולת השחיטה נחשבת כאילו שהיא נעשתה על ידם. כמו של זה מה הכאב, לא צריך שאני אשחט כדי שאני אוכל לאכול מזה. אבל עדיין ברור שאם מיניתי אותו כשליח, או שהוא מנוי ואז שותפות בגביו, אז זה נחשב שאני שחטתי. ואז חוץ מזה שמותר לי לאכול, שזה נכון גם בלי זה, אני גם נחשב אותו אחד שעשה את פעולת השחיטה, יש לי מצווה. אוקיי? ואז יכול להיות שבאמת אפשר ליישב את הגמרא שלנו על כל המהלך שלה, גם עם התפיסה שלא צריך שחיטה של הבעלים, ולא צריך שהשוחט יהיה שליח של הבעלים, בגלל זה. לא צריך, אבל זה עדיין לא אומר שלא מוגדרת שליחות. יכולה להיות שליחות על מעשה, ולא שליחות על כוח, ואם אני צודק בזה, אז אני חוזר להצעה שאמרתי בסוף הסמסטר הקודם בתרומה, שאם זה נכון, אז מכאן יש מקור, מה שרב שמעון שקופ חיפש, לשליחות על מעשה. פה השליחות היא שליחות על מעשה, לא שליחות על כוח. ואם זה מקור לדין הזה, ואולי זה גוף מה שגמרא מחפשת, מניין שיש שליחות השחיטת קודשים. למה ששחיטת קודשים יהיה משהו אחר? כי שחיטת קודשים זה שליחות על מעשה. מניין שיש שליחות גם כזאת, תשובה, כל מה שראינו עד עכשיו, ולכן אנחנו רואים שיש שליחות על מעשה, שליחות ושחיטת קודשים. אוקיי? עכשיו בואו נראה את זה קצת בפנים, מישהו ירקוד או משהו?
לא, אולי אפשר לחלק בין המקרה של שאין שותפות, נגיד קורבן יחיד, אז אולי שם כן צריך שליח.
שם זה קצת לא רלוונטי, כי מי ששוחט זה הכהן. אמנם שחיטה כשרה בזר, ברמה העקרונית, אפשר לשחוט את זה לא בכהן, השאלה איך עושים את זה, כי זה הרי צריך לעשות בעזרה, אבל כן, אבל עקרונית אפשר, אם זה סכין ארוכה או משהו כזה, כן. אבל בדרך הנורמלית הכהן שוחט, אז זה לא עולה. כי הכהנים, שלוחי דרחמן, שלוחי דידן, זה דיון אחר. הירושלמי, בתחילת פרק שני של קידושין, אומר ככה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, אמר רבי אלעזר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, וכי כולן שוחטין אותו, ולא אחד הוא ששוחט על ידי כולם, אלא מכאן, ששלוחו של אדם כמותו. וידע אמר דה, ויקחו להם איש סל לבית אבות סל הבית, וכי כולם היו לוקחים, ולא אחד הוא שלוקח על ידי כולם. פה זה יותר מפורש שמדובר על הלקיחה ולא על השחיטה, אצלנו זה קצת עמום יותר. כן? אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. אמר רבי יוסי שניהי, שאדם שוחט פסחו של חברו שלא מדעתו. אם תאמר, אדם מפריש פסחו של חברו שלא מדעתו, להיית יחיל. למה צריך את שני המקורות האלה? יש מקור על השחיטה ומקור על ההפרשה. זאת אומרת, הם שונים. זה לא אותו דבר. בגלל שלגבי השחיטה, לא צריך שאני אשחט, וממילא אדם יכול לשחוט את זה שלא מדעתי. אז לא צריך פה מושג השליחות, אתה לא יכול ללמוד את דין שליחות, השאלה אם נכנסים פה לדין זכין או לא, אותו דיון שהיה בתרומה. האם שמישהו שוחט שלא מדעתי זה מדין זכין, או דין זכין גם הוא סוג של שליחות, או שלא, מספיקה התרצות שלי, לא צריך בכלל שחיטה שלי. אז לא צריך להיזקק לא לדין זכין ולא לדין שליחות. כל הדיונים שעשינו בתרומה יכולים לעלות גם כאן. מה? בדיוק, אז זה פטר חמור הבאתי שם בהקשר הזה של תרומה. אולי לא, בסדר, אבל שלא מדעתו. לא, שלא מדעתו זה לא נגד רצונו. שלא מדעתו הכוונה שהוא לא יודע. כן, אבל לא אומר שכשהוא לא מסכים אז זה גם עובד, גם עובד. ההנחה היא שכנראה בן אדם יסכים, אני מניח. בכל אופן, אז זה מה שרבי יוסי אומר, בניגוד לגמרא שלנו, שהגמרא שלנו אומרת שיכול להיות שיש לו שותפות בגבי, ולכן אי אפשר ללמוד משם, הגמרא אומרת אי אפשר ללמוד משם לא בגלל השותפות, אי אפשר ללמוד משם בגלל שבשריטה לא צריך בכלל שליחות. אז לכן אני נזקק למקור מההתמנות, אוקיי? ומה עם ההתמנות? בהתמנות כנראה אי אפשר להמנות אותי שלא מדעתי. בהתמנות כן צריך שיעשה מדעתי או בשליחותי או מדין זכין או משהו כזה. זהו, וזה מה שאומר, דאמר רבי זעירא בשם רבי אלעזר, אדם שוחט פסחו של חברו שלא מדעתו, אבל אינו מפרישו שלא מדעתו. ולכן הירושלמי הולך במסלול אחר מהבבלי, הוא טוען שאת המקור מהשחיטה דוחים, לא בגלל שהוא מיותר או בגלל שותפות בגבאי או כל מיני דברים כאלה, אלא בגלל שאין מקור משם, לא צריך שחיטה. בפשטות לכאורה זה מחלוקת בבלי וירושלמי. אבל כמו שאמרתי למעלה, לא בטוח. אולי כן, אבל מחלוקת פחות קיצונית מה שחשבנו. ואת יכול להיות שגם הבבלי מסכים ששליחות לכוח לא נדרשת בשחיטה, כי לא צריך שאני אשחט. אבל שליחות למעשה שייכת, לא נדרשת, אבל שייכת. וזה לומדים מלשון הפסוק ששחטו אותו כל קהל הדת ישראל. אוקיי? ואז המחלוקת בין הבבלי ובין הירושלמי הרבה יותר מצומצמת. הבבלי אומר, את שליחות למעשה לפחות אפשר ללמוד משם. הירושלמי או שהוא לא עושה חלוקה בין שליחות למעשה לשליחות לכוח, או שאני לא יודע, אבל הוא לא מוכן ללמוד משם את העניין, או שלדעתו גם אין שליחות למעשה במצב כזה, אני לא יודע. אז יש איזשהו הבדל בין הבבלי לירושלמי, אבל הוא לא עד כדי כך קיצוני, בהחלט ייתכן שגם הבבלי לא דורש שחיטה של הבעלים עצמם, או של המתמנים עצמם. טוב, אנחנו נעצור כאן, נמשיך את זה בפעם הבאה.
תודה.
ואחר כך נדבר על... זה אני אשלים, עוד בפעם הבאה, אני חושב שאני אוכל כבר לעבור הלאה לשליח לדבר עבירה, אז תראו את הגמרא בהמשך.